שתי פרשיות אנחנו נפגשים בהם השבת. בסדר פרשיות השבוע אנחנו נכנסים לפרשת כי תצא. בסדר ארבע הפרשיות אנחנו הולכים ומתקרבים לראש חודש ניסן ולפסח, ומתקרבים לפרשת פרה. אין פרשה שיש בתוכה, תודה, אין פרשה, אני חושב, שיש בתוכה את הספירות הגדולות יותר בכל התורה כולה מפרשת כי תצא. הפרשה של מתן תורה, של ההתקרבות הגדולה ביותר וקבלת התורה וכל מה שהתכוננו אליו בעצם מתחילת ספר שמות, והוציאך את העם ממצרים, על ההר הזה תעבדון את האלוקים. הנה מגיעים לשם, מגיעים אל עבודת האלוהים, אל קבלת התורה, בצד אחד, ותוך כדי דיבור, מיד בפסוק הבא, פרשת העגל. היו ישראל ככלה המזנה תחת חופתה. חז"ל אומרים שם בביטוי נפלא במדרש, אמר רבי לוי, שעה שהיה הקדוש ברוך הוא יושב בכיסא מרום וחוקק להם אותיות של תורה, הם יושבים למטה וחורטים עגל של זהב. מדרש נפלא. והמפגש הזה, הקרוב כל כך, הצמוד כל כך, חייב אותנו בהבנה, והתורה לא נתנה לנו אפילו פסק זמן לנוח. היא תיארה לנו את זה כל כך יחד. הנה בפסוקים שפותחים במקור אחד, ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני. שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. והפסוק הבא מיד, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהילון. אצבע אלוהים, זה היו שתי המילים האחרונות, הן כל כך מזכירות לנו את מה שהדור הזה ראה כל כך דחוף, אצבע אלוהים היא. כל כך ברור הוא ראה את זה, ובחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, הכל מתהפך. וכאילו, בלי להפסיק, פסוק אחרי פסוק. זה אגב אחד המקומות שבהם כל כך מעניין, שהחלוקה הנוצרית, הרי חלוקת התנ"ך לפרקים זו חלוקה נוצרית, שהחלוקה הנוצרית לא יכולה הייתה לסבול את זה, היא עשתה פה פרק חדש. אין שם שום חלוקה בחלוקה היהודית. הפרשה נסגרת לפני הפסוק הראשון, אתם רואים לפי הצילום, שם מתחילה פרשה חדשה, והיא צמודה, שני הפסוקים האלה צמודים, כשבאמצע זה נקרא פרק ל"ב, זו חלוקה חיצונית לחלוטין לעולמנו. אצלנו חייבים להתמודד עם שני הדברים האלה יחד. כשנקרא אותם בתורה, אנחנו נגמור את שני של פרשת כי תצא, ראשון ושני, וכי תצא הם מאוד ארוכים. אבל נגמור את העלייה הראשונה לפני ויתן אל משה ככלותו, ולא בין ויתן אל משה לפסוק הזה. זה הולך יחד. ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו, זה שיא הקרבה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. חז"ל שואלים מה זה ככלותו לדבר איתו, הרי הוא עוד לא גמר לדבר איתו. עכשיו רק ממשיכה כל התורה, היה פה רק התחלה. הם אומרים ככלותו, שהיו ישראל ככלה, העריבה על בעלה והוא ערב עליה. עכשיו אתם מבינים את הדימוי של כלה המזנה תחת חופתה. והתורה עושה את זה בכוונה. והחלוקה המלאכותית הזאת שיוצרת פה פרק ל"ב היא לא מדי ספרים. אצלנו לא מתבלבלים. הפגישה עם העם שעכשיו הולך לקחת את מבני הזהב שלו מהאוזניים, ולעשות מהם עגל ולהגיד עליו אלה אלוהיך אשר עוד העלוך מארץ מצרים. נוגעת, מה זה נוגעת? מחובקת, חבוקה, דבוקה, בו זמנית יחד עם העוצמה האדירה של הקלה של ויתן אל משה כחלותו, כתובים את אלה. והמכה היא אולי המכה הגדולה ביותר. כי ההתחלה של מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה לחלות את העם. הוא רואה את מה שקרה, הוא מחליט שהעם הזה כבר אין לו מה לעשות את זה. ולמקור חמש, וידבר השם אל משה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. עוד נחזור לפסוקים, שרו מהר. עכשיו מה זה שרו מהר? מה זה מהר? למה כל כך מהר? 40 יום הם דווקא חיכו. אולי מהר הכוונה היא סך הכל חודשיים מאז שיצאנו ממצרים, זהו, הם כבר גמרו את הפסוק שלנו. אולי מהר הכוונה היא עוד לא קיבלו תורה, הם רק מתחילים עכשיו להיות עם. הרי רק לפני כמה ימים, 40 יום אמרתי וייתן לי סגולה מכל העמים, רק אז בחרתי בהם. מן הדרך אשר ציוויתים עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, ויאמר השם אל משה, למרות שהוא המדבר, אתם רואים פסיכה נוספת, קודם כל זו אותה תגובה ספונטנית. ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, זה דבר נורא והיום, ראיתי את העם הזה עכשיו, זה לא התייחסות ישירה לחטא העגל, אני כבר מכיר את העם הזה. ראיתי את העם הזה והנה הגדרה, והנה עם קשה עורף הוא. ועתה הניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלם ואתה אותך לגוי גדול. זאת החלטה יחידאית בכל המצרה פה. משה רבינו מתפלל, כולנו זוכרים את התפילות של משה רבינו, והוא פונה לקדוש ברוך הוא, ואחרי זה הוא פונה לעם, ואז הוא פונה שוב לקדוש ברוך הוא. והנה המקור שש. ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם, אנחנו ניכנס לזה אחר כך, וישוב משה אל השם, אנה חטא העם הזה חטאה גדולה, ועתה אם תישא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת. פסוקים מוכרים, לכן אני אומר אותם מהיר. ויאמר השם אל משה, מי אשר חטא לי אמחנו מספרי, אבל לא אותך. ועתה אני חוזר, אני סולח, אבל איך אני סולח? לך מחה את העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. זה הסיכום. מה זה וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם? ומה זה הנה מלאכי ילך לפניך? איך כל זה מתייחס לחטא העגל? הנה רש"י, שמסביר פה את הפשט, פשט, פשט. רש"י, בפסוק למדלד, אתם רואים את רש"י למטה, מתחת למקור שש, עזבו את כל החלק הראשון של רש"י, נגיע אליו עוד מעט. בסוף רש"י, פסוק למדלד, מהשורה הרביעית למטה, אל אשר דיברתי לך, יש כאן לך אצל דיבור במקום אליך, אני מדלג, הנה מלאכי ולא אני. איבדתם את ההשגחה הישירה שלי בדרך לארץ. הייתי אני אמור להוביל אתכם בדרך לארץ? לא. הנה מלאכי ילך לפניך. הנה אנוכי שולח לפניך מלאך. ירשי את הקיראה וכו'. המלאך. המלאך הזה זה תוצר של חטא העגל. לא אני. זה עונש א'. אבל זה לא כל הפסוק. איך יסתיים הפסוק? וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. רש"י, וביום פוקדי וגומר, אתה שמעתי אליך מלחלותם יחד. אני מקבל את דרישתך, בקשתך, לא אכלה אותם. הרי זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא, ואכלם ואעשה אותך לגוי. לא. לא אכלה אותם יחד. תקשיבו, זה לא רש"י משמח. ותמיד, תמיד, ביטוי יפה, החזרה הזאת, ותמיד תמיד, שאפקוד עליהם אבונותיהם, ופקדתי עליהם מעט מן האבון הזה עם שאר האבונות. ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפירעון אבון העדר. אז אגב חטא העגל למדנו את 13 מידות, ולמדנו שהקדוש ברוך הוא שולח, אבל צריך להבין טוב את 13 מידות. למדנו שהקדוש ברוך הוא מעביר ראשון, ראשון, אבל ביום פוקדי ופקדתי. חטא העגל משנה את המציאות של הקשר בין החתן והכלה. עכשיו אגב מובן מה זה, הנה מלאכי. מה שהחתן מחכה זה לרגע שהוא יהיה עם הכלה בלי הסוסבינים. ומה שהכלה מחכה זה לרגע שהיא תהיה כבר עם החתן לבד. ואת זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה בעקבות חטא העגל, לא תקבלו. אני אוביל, אבל מלאכי ילך לפניך. והחיבור הזה של הכלה, של הקרבה הכי עצומה, למכה בקרבה הזאת, הוא החיבור של שני הפסוקים האלה שמתגשים ביחד ויוצרים לנו את הפרשה הזאת של קבלת התורה ושל חטא העגל יחד. הפרשה הזאת של חטא העגל בכי תרופה מצטרפת השבת פרשת פרה אדומה תמימה. גם שם אנחנו מנסים להיות בשיעורינו נאמנים לרש"י, וגם שם רש"י לוקח אותנו למדרש אגדה. הוא קובע לנו קביעה שכל פרשת פרה אדומה שנעסוק בה השבת איננה אלא איזשהו תיקון. למה? לאותו חטא העגל. צריך להבין את ההבחנה הזאת, היא הבחנה מאוד חשובה. חטא המרגלים היה חטא נורא, אבל אחרי 40 שנה הוא חטא שרוצה. 40 שנה מתים במדבר, במדבר הזה יפלו פגריכם, זהו. נכון? קבעתי לכם בחייה לדורות. נכון? מאסתם בארץ חמדה, אתם תצטרכו לקבל אותה לאט. אבל אין קביעה כזאת בשום חטא אחר, שאין לך פרעון, אין לך דור שאין בו מפרעון אותו עבוד. חג וחטא. הרי האדומה תמימה שהיא שיא הטהרה, שיא הכפרה בישראל, שאני לא יודע מה זה בדיוק, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט, כשרש"י מסיים את כל מה שהוא כותב על פרשת פרה אדומה שנקרא השבת, שאגב אומרים שקריאת פרשת פרה אדומה היא דאורייתא, כמו קריאת זכור. אבל פרשת פרה אדומה תמימה מסתיימת ברש"י במקור 9, במדרש אגדה שהוא חורג מדרכו פתאום רש"י, ומחליט להביא את חלקו הגדול הארוך של המדרש. לא נקפיד בקריאתו, רק נתחיל קצת. מקור 9. ומדרש אגדה העתקתי מיסודו של רבי משה הדרשן, וזהו. זה מדרש שמופיע בראשית רבה, בווריאציות כאלה ואחרות. איך מתחילה פרשת פרה אדומה? זאת חוקת התורה, ויקחו אליך. אבל מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא למשה. כשמשה יאמר את זה לאלעזר, כשמשה יאמר את זה לכהנים, המדרש מוטרד מיד, למה לא אומר את זה הקדוש ברוך הוא מיד אל אהרון? ויקחו אליך משלהם. עכשיו כמה וכמה דרשות, בוא נראה את רש"י ככה מלמעלה, אבל נראה אותו. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, ויקחו אליך משלהם. כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם, כך יביאו זו לכפרה משלהם. פרה אדומה, משל לבן שפחה שכינס פלטים של מלך. אמרו, תבוא אמו ותקנח הצועה. כך תבוא פרה ותחפר על העגל. אדומה על שם אם יעדים וכתולה שהחטא קרוי אדום. אבל מאיפה הכל? איזה חטא מדובר כל הזמן? העגל. זה ממשיך. תמימה על שם ישראל שהיו תמימים. זה מה שהיה בהר סיני. לא היה שם בעל מום. נוצרה איזו תמימות. צריך להבין את המושג תמימות. קלה. שלימות. ומה קרה בחטא העגל? ונעשו בו בעלי מומים. תבוא זו ותכפר עליהם ויחזרו לתמותם, לתמימותם. לא עלה עליה עול, כשם שהם פרקו מעליהם עול שמיים. וכל זה אתה צריך להגיד אל אלעזר הכהן. למה אל אלעזר הכהן? רש"י חשוב, פסוק ג', כשם שנקלו על אהרון שהוא כהן לעשות העגל. ולפי שאהרון עשה את העגל, אז למה לא דבר אל אהרון? הרי אהרון עוד חי, זה תחילת פרשת חוקת. אהרון, אנחנו רק בסוף פרשת חוקת רואים שהוא עולה להר ונס. אז למה לא אמר את זה משה לאהרון? לפי שאהרון עשה את העגל, לא נעשית עבודה זו על ידו, שאין קטגור, ועשה סנגור. הכל, הכל, הכל סביב העגל. החיבור הזה של כי תשא ופרה אדומה הוא מעניין מאוד. ושרף את הפרה, למה צריך לשרוף את הפרה? הרי הכל רמזים, הכל שם לא מובן, אבל המדרש מנסה לתפוס את זה. כשם שנשרף העגל. וצריך לקחת עם הפרה הזאת את ארז ואיזוב ושני תולעת. הנה רש"י, שלושה מינים הללו, למה? כנגד 3,000 איש שנפלו בעגל. וארז הוא הגבוה מכל האילנות, ואיזוב נמוך מכולן. סימן שהגבוהה שנפגעה וחטא, ישפיל את עצמו כאיזוב ותולעת, ויתכפר לו. אולי כאן המדרש רומז למשהו בעגל? אולי המדרש אומר, האיזוב והתולעת, הגאווה הזאת, אולי יש בחטא העגל איזו מידה של גאווה, למרות שזה לא מובן בכלל בפשט, אולי יש רמז במדרש. נגיע. ואת כל זה צריך לקחת למשמרת, כך כתוב בפרשת פרה אדומה. אומר רש"י, כמו שפשע העגל שמור לדורות לפורענות. שאין לך פקודה שאין בה מפקודת העגל, שנאמרו ביום פוקדי ופקדתי עליכם. קראנו עכשיו, אותו דבר גם פה. וכשם שהעגל מטמא כל העוסקים בו, כך פרה מטמא כל העוסקים בה. וכשם שנתהרו באפרו של העגל, אחרי חטא העגל, משה רבינו לוקח את העגל וקוטט אותו וטוחן אותו הדק ויזר על פני המים. וכשם שנתהרו באפרו, שנאמר ויזר על פני המים, כך זה לקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. המדרש הזה ממשיך, אבל הוא מחייב הבנה. חטא העגל הוא החטא השמור כל הדורות, ופרה אדומה תמימה עוסקת באחד מהרבה מיני טומאה וטהרה, אבל היא עוסקת באבי אבות הטומאה. היא לא עוסקת בטהרה מאות טומאה. היא עוסקת בטהרה מהמוות, מהחידלון. אני רוצה לטעון, אם נלמד קצת קצת לעומק, במיסת הזמן שנוכל להיכנס את חטא העגל, אולי נראה את החיבור הכל כך עמוק שחז"ל רצו לצרף לפרה אדומה, כי אלמלא חטא העגל, כמו שהם אומרים, לא היו נעשים בני ישראל בעלי מומים, ואולי בעצם כל המציאות כולה הייתה מובנת לנו בעולם אחרת לחלוטין. צריך להבין את חטא העגל לעומק. להבין את חטא העגל לעומק צריך לשאול קודם כל שאלה הכי פשוטה שיש. אנחנו עושים פה בעם ישראל שיצא ממצרים, עושים פה בעם ישראל שרק לפני חודשיים ראתה בו שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. שום תירוץ. ואני שואל פה שאלה קשה מאוד, כולם תמיד שואלים איך זה קורה שהם חוטאים. אני רוצה לשאול את זה בשאלה הרבה יותר רחבה. מסבירים שבסופו של דבר רק 3,000 התחטאו, הערב רב גרם לזה, המון דברים. זה לא מספיק. כדי שיאמרו אנשים, אלה אלוהיך אשר העלוך מארץ מצרים, צריך להיות משהו שאולי לא מספיק שמנו לב אליו. אנשים יכולים לומר בכזאת פרידות, של כחלותו לדבר איתו. לא, אין לנו כוח. אלא לפרוק את מבנה הזהב, שהם בעצמם לקחו רק אתמול מהמצרים, הרי מאיפה אתם מבנים זהב? הם יודעים בדיוק מה מקור המבנים האלה. זה לא אנשים שפתאום נפל להם זהב מהשמיים. הם ראו את מבנה הזהב. הם יודעים את סיפור הגאולה יותר טוב מכל אחד. הם שמרו את הפתיחה לעשרת הדיברות, אתם ראיתם. ואשא אתכם על כנפי נשרים. זה לא מישהו שסיפר להם. זה לא אני, זה לא אנחנו. שתעזבו את כל המושג של דור דעה, דור שמקבל תורה. רק לפני פחות מ-40 יום, כשמשה רבינו עלה להר, הם אמרו, רצוננו לראות את מלכנו. מפי המלך ולא מפי שליח, לא רוצים לשמוע אותך בכלל. ורק לפני שהם ראו את הקולות ולא יכלו לעמוד בזה, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק, והם אמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים תנמות, אז משה נכנס לתוך הענן ושמע את הקול. משהו צריך להיות מובן פה יותר, איך זה קורה? איך הם מגיעים? אנחנו צריכים לתפוס את חטא העגל, ולדעתי יש לנו בעיה כשאנחנו מגיעים לחטא העגל. כי כל פעם כשאנחנו מגיעים למשהו שיש בו איזשהו רמז, שמץ של עבודה זרה, כמה שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מתייחסים לזה כנגמלים שמתייחסים למישהו עם בעיה. ולא מעט מימד של התנשאות. לנו קשה לתפוס את ה... זה באמת לא מובן לנו, לעבוד לעגל. לכן מהר מאוד אנחנו אומרים, הם בעצם לא רצו אלוהים, הם רצו משה, הם... הכל בסדר, זה לא מטרף את זה. הם גם יודעים מי זה משה. זה העם שעמד בקריאת הים ואמר, וימינו בהשם ובמשה עבדו. צריך להתייחס אליהם, לפחות בכבוד שאנחנו מתייחסים לעצמנו, בלשם המטה. אז איך מגיעים לחטא? אני אגיע לזה עוד מעט. אני רוצה להתחיל את זה בהנחת יסוד, שנמצאת במחלוקת, אבל אני רוצה ללכת כאן כמו רפי, וכמו חלק גדול מן הפשטנים. אני עושה את זה מפני שבדרך כלל, כשעסקנו מכיוונים כאלה או אחרים, בחטא העגל, במתן תורה, במשכן, וזה נסתמים לפני ללכת בדרך השנייה. זו המחלוקת מאוד גדולה, מתי התרחש חטא העגל? האם חטא העגל קודם למעשה המשכן, לציווי על מעשה המשכן, או שהציווי על מעשה המשכן קדם לחטא העגל? איזו זה מחלוקת חשובה, רש"י הולך בדרך ברורה, והיא פשוטה מאוד. הנה רש"י במקור ס', ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו, ויתן אל משה אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן. יותר נכונה, מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים היה, לא סתם קודם. הרבה הרבה לפני. שהרי ביודיים בתמול נשתברו הלוחות. נכון? אם בשישה בסיוון משה רבינו עולה, 40 יום אחר כך ביודיים בתמוז ואז הוא שובר את הלוחות, וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל. כי הרי אז משה רבינו נשאר למטה ובראש חודש אלול הוא עולה שוב, וביום הכיפורים הוא יורד, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן, והוא קם באחד בניסן. לפי זה אנחנו אגב קוראים את הפרשיות, כי באחד בניסן מוקם המשכן וזה פרשת החודש. לכן קראנו שקלים, שבה השמיעו על השקלים כדי לקחת את השקלים להקמת אדני המשכן, קראנו את הפרשה הזאת ראשונה בסדרה הזאת. הלך בדרך הזו. הדרך הזו מובילה בדרך כלל להבנה, כשאנחנו אומרים שחטא העגל קדם לציווי על מלאכת המשכן, אנחנו גם מקשרים בין חטא העגל לציווי על מלאכת המשכן. וההנחה הכללית תמיד שבה עוסקים, שיש בציווי על מלאכת המשכן משהו מעין סיכון לחטא העגל. לפעמים אנחנו נמנעים מזה, אני אומר את זה בגוף ראשון יחיד, כי זה נראה כאילו מקצין את כל רעיון המשכן. כאילו זו תרופה. היום אני מבקש ללכת בדרך הזאת. אני חושב שזה לא רק לא מקצין את מלאכת המשכן, זה מגדיל מאוד אם נלך ככה. הדרך הזו שהולך ברשי, היא הדרך שהולך ברמב"ן. הרמב"ן חולק. אבל אנחנו נלך בדרך הזאת. חטא העגל קודם לציווי מלאכת המשכן. רשי מדגיש ימים רבים קודם. אגב, אנחנו נצטרך להבין, אם כך, למה התורה שינתה את הסדר. זה שאין מוקדם ומאוחר בתורה זה כלל מקובל, אבל התורה בכל זאת בחרה לעשות את המוקדם מאוחר ואת המאוחר מוקדם. למה? אני רוצה לטעון בהמשכם של הדברים, שאם נלך פה נכון עם הדברים, השאלה שלנו לא תהיה איך עם ישראל הגיע לחטא העגל, אלא איך יכול להיות שכל כך מעט אנשים הגיעו לחטא העגל. איך זה בכלל ייתכן? אבל אני אגיע לזה לאט לאט. איך אנחנו אמרנו מקודם שלמה אהרון לא מצטווה לקחת את הפרה האדומה? כי אין קטגור נעשה סמגור. באותה מידה חז"ל אומרים את הדבר המפורסם, שביום הכיפורים הכהן הגדול נכנס לעבוד בפנים בקודש הקודשים, אבל הוא לא נכנס בבגדי זהב. למה הוא לא נכנס בבגדי זהב? כדי לא להזכיר את הזהב של העגל. כי אין קטגור נעשה סמגור. מאידך, נמשיך את דרכו של רש"י. כשקוראים לבני ישראל לתרום למשכן, שוב, לפי רש"י, שכח את העגל, נכון או לפני? שכח את העגל. הדבר המרכזי שמבקשים מהם כל הזמן הוא זהב. מבקשים כל מיני דברים, כסף, חוסף, אבל ככל שהדבר הוא מקודש יותר, הוא נמצא בתוך זהב יותר. ארון הקודש, ארון העדות הוא כבר כולו זהב טהור, מבית ומחוץ כתפנו זהב. הכל זהב. עוד יותר זהב זה הקרובים למעלה. ושם אומר רש"י, מאוד מעניין, מקור שלוש, לדבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. פרשיות תרומה תצווה, המשכן. שוב, זה נעשה מתי? אנחנו הולכים עכשיו כדרכו של רש"י. זה נעשה מתי? אחרי חטא העגל. אני אומר רש"י כל הזמן, זה לא רש"י, זה מדרש תנחומא, זה הראשונים. אני הולך בדרך הזאת. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתה. מה הפרט הראשון? זהב. אומר מדרש תנחומא מקור ארבע. זהב, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב שנעשה בו העגל, שנאמר בו, ויתפרקו כל העם את מזמי הזהב, ולכן מתכפרים בזהב, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב. אמר הקדוש ברוך הוא, כי אעלה ארוחה לך וממכותייך ארפאך. יש כאלה שמסבירים את הפסוק כפשוטו, כי אעלה ארוחה לך ואני ארפא אותך מהמכה שחטף. ומי שמבין ברפואה יודע שהפירוש של הפסוק הוא הרבה יותר עמוק. כי אעלה ארוחה לך, איך? ממכותייך ארפאך. את החיסון אני אתן לך מהחיידק שלך. ממכותייך, מהמכה עצמה אני ארפא אותך. אני אמצא את התרופה מהנגיף שאתה נושא. וכשאני אקח אותו נכון, אבל אני אדע לתעל אותו, ככה אני ארפא אותך. נו, אז אני לא מבין. אז הזהב לא טוב או כן טוב? אני לא תופס. מצד אחד אסור לכהן גדול להיכנס ביום הכיפורים עם בגדי זהב, כי אין קטגור נעשה סמגור. ולכן אהרון לא יכול להביא את הפרה האדומה, שעוד לא הבנתי בכלל איך איסור על העגל, נגיע לזה בהמשך, כי אין קטגור נעשה סמגור. אבל את כל המשכן אני בונה מזהב, כי ממכותייך ארפאך. נו, אז ממכותייך ארפאך, להיכנס לכהן הגדול עם זהב, ירפא אותו. תראו במקום אחר. ויהי ביום השמיני, מקור שבע. ויהי ביום השמיני, זה יהיה בראש חודש ניסן היום השמיני, נכון?
אנחנו ערב ראש חודש, ערב פרשת החודש, והיא ביום השמיני, זה היה אחרי שבעת ימי המילואים, סוף חודש אדר, ובאחד בניסן מוקם המשכן. בסדר? והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. מה המצווה הראשונה שהוא מצווה אותם? ויאמר אל אהרון, קח לך עגל, בן בקר לחטאת, ואי לעולה תמימים ואשרב לפני השם רש"י, קח לך עגל, להודיע שמחפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה, על מעשה העגל שעשה. המהר"ל כבר החליט שזה מוקדם, תשמעו את שאלתו מקור 8, יש מקשים, והלא אין קטגור נעשה סנגור, איך היה העגל מחפר על עגל? תחליט. אהרון הכהן לא נכנס בבגדי זהב, כי אין קטגור נעשה סנגור. אהרון לא זוכה לקבל פרשת פרה אדומה תמימה, כי היא באה לחפר על מעשה העגל, ואין קטגור נעשה סנגור. אבל כשנכנסים למשכן, אז הדבר הראשון שמצטבים זה קח לך עגל, והעגל יחפר על העגל. צבים משהו אחר, כי אין קטגור נעשה סנגור. וכשבונים את המשכן, בונים אותו בזהב, כי ממכותה היא חרפאיך. אז איפה אין קטגור נעשה סנגור? מה העיקרון? אני מסיים את השאלות. אני יודעתי בכל חטא העגל, צריך לשים לב לנקודה המרכזית, והיא הוויכוח הגדול בין הקדוש ברוך הוא למשה. נראה שהוא הולך בדרכו כל הדרך. יש כאן ויכוח קשה מאוד בין משה רבינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא מפורש. הוא הוויכוח, מה גרם לחטא העגל. לפני שעוסקים בדברים רחוקים יותר, כדאי לראות את הוויכוח בפסוקים. שימו לב איך קורא הקדוש ברוך הוא לתוצאה הזאת, לתופעה הזאת, לפסל הזה שנותר, ואיך קורא לו משה רבינו. הנה דברי הקדוש ברוך הוא, שוב הפסוקים במקור 5, פעם נראה בהם נקודה אחת חשיבה. נקרא אותה מההתחלה. לדבר השם אל משה להחרד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, אשר העלית מארץ מצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי, עשו להם עגל מסיכה. ביטוי עגל מסיכה, זאת ההגדרה של מה שעם ישראל עשה, על פי המילון של מי? של הקדוש ברוך הוא. אחר כך משה רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מקור 6. ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה. ועתה אעלה אל השם, אולי אכפרה בעד חטאתכם. וישוב משה אל השם ויאמר, אנא. אגב, מי שיודעים להסתכל יפה על פעמי מקרא, זה כל כך יפה, יש כאן שתי עבורות בפסוק, אנא. ובעל הפעמים שם בשניהם פעם. זה לא אנא, זה לא אנא, זה כל עוד. מונח מתחת לאה, ורגיע מעל הנון, שניהם פעמים חזקים. ויאמר אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה, עכשיו נשים לב, ויעשו להם מה? אלוהי זהב. משה קורא לזה אלוהי זהב, הקדוש ברוך הוא קורא לזה עגל מסכת. עכשיו ממשיך משה, ואומר, ואתה אם תישא חטאתם, ואם אין, וכן נינה מספרך אשר כתבת. אני רוצה להשוות רגע בין פסוק ל"ב לפני רש"י, לבין הפסוק שבו פתח הקדוש ברוך הוא אל משה בתחילת מקור 5. פסוק ל"ב שהרגע קראנו, משה רבינו פשוט מחזיר את הכדור אל הקדוש ברוך הוא. ואתה, אם תישא חטאתם. מה זה ואתה? בעקבות מה שאמרתי, אני לא יודע מה הוא, אתה חייב לשאת את חטאתם. לא בגלל עבדיך אברהם, יצחק ויעקב, זה הוא אמר בלי קשר. כשהקדוש ברוך הוא דיבר אל משה, הוא דיבר איתו שוב לפסוק הראשון במקור 5,
ודבר השם אל משה לך רד, כי שיחק לי עמך. רש"י ידוע פה, אבל לא מחברים אותו לרש"י השני. תראו את רש"י על מקור חמש. שיחק עמך. מה זה עמך? איזה מין ביטוי זה שיחק עמך? שיחק העם לא נאמר, אלא עמך. ערב רב שקיבלת מעצמך וגיירתם. ולא נמלכת בי, ואמרת טוב שידבקו גיירים בשכינה, הם שיחתו והשחיתו. עברית פשוטה, מי אשם בחטא העגל? אתה. אתה לא נמלכת בי, ולכן לך רד, רש"י שם אמר, רד מגדולתך. סיימת. אתה עוד מעט תלך לעשות ברורים, ואתה תאשים את אהרון, ואת העם, ואתה תקים בני לוי, ויהרגו 3,000 איש. אני מודיע לך, אתה אשם בסיפור העגל. כי זה אגב מעניין מאוד, שכשהקדוש ברוך הוא בא ואומר את ענייני פרה אדומה, הוא בא ואומר את זה למשה. והיחיד שגילה לו הקדוש ברוך הוא את טעמי פרה אדומה זה משה. עכשיו נשמע את איך משה עונה לקדוש ברוך הוא. אני חוזר לפסוקים במקור שש. האם ממחורת ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה אלי אל השם אולי אכפרה בעד חטאתכם. אומר רש"י, אכפרה בעד חטאתכם, אשים כופר וקינוח וסימה לנגד חטאתכם. להבדיל ביניכם וביניכם. צריך להבין את המושג הזה. הביטוי לכפר מופיע בפעם הראשונה אצל יעקב ועשיו. הוא אומר שם שהוא נותן לו מנחה, ואולי אכפרה פניו במנחה ההולכת לפניי. מה המצב? עשיו מאוד כואב. מה אני צריך לעשות? אני צריך להסיר את הכעס. איך עושים את זה? מכפרים פניו. לכפר זה קינוח, זה ניקוי, זה טיהור האווירה. איך אפשר לכפר על חטא? מסביר רש"י דבר מאוד עמוק. לכפר על חטא פירושו להראות שבעצם החטא ואתה זה שני דברים שונים. זה לא אתם, זה מקרה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לא רוצה להמשיך עם העם הזה, הוא אומר יש פה חטא שאולי הוא חטא בעצם, מהותי. משה רבינו אומר אני עכשיו אלך ואוכיח, אנסה, אולי, להוכיח שאפשר לנקות מכן את החטא. כהן גדול ביום כיפור, שאסור לו להיכנס לבגדי זהב כדי שקטגור לא יעשה סנגור מה הוא צריך לעשות, לכפר בעד העם הזה. בעברית אחרת, להראות שהחטא הוא לא בעצם. אם עושים תשובה, אז זה מה שאמיתי. קשה מאוד התהליך הזה. עכשיו רש"י יצטרך, עכשיו משה רבינו, יצטרך להראות איך הוא עושה את התהליך הזה. בואו נחזור לפסוק הבא, פסוק למדל. וישוב משה אל השם, זאת אומרת, מה שהוא עשה עד עכשיו, שהוא אמר זכור לעבדיך, לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, כל זה היה ריפוי. עכשיו הוא חוזר, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר שני דברים. בהתחלה הוא אמר דבר כללי, ואחרי זה הוא אמר, ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה. אותו דבר, משה עכשיו חוזר פעם שנייה. ומה המגמה שלו? לכפר. לכפר פירושו, לסתום, להראות שהחטא ואני זה שני דברים נפרדים, נכון? לקנח. איך הוא עושה את זה? ויאמר, אנה חטא העם הזה חטאה גדולה. נכון? חטא. חטא לא סתם, אלא חטאה גדולה. ויעשו להם אלוהי זהב. איפה הוא כיפר פה? אומר רש"י בעצם זה שהוא לא קיבל את ההגדרה המילונית של הקדוש ברוך הוא ולא חזר על התואר עגל מסיכה אלא הגדיר את זה אלוהי זהב, הוא העביר את הכתובת להאשמה מעצמו ומהעם אל הקדוש ברוך הוא עצמו. תראו את רש"י בפסוק המדל. אלוהי זהב, אתה הוא שגרמת להם, שהשפעת להם זהב וכל חפצם, מה יעשו שלא יחפו? משל למלך שהיה מאכיל ומשקה את בנו, נורא המשל הזה, שהיה מאכיל ומשקה את בנו ומקשתו ותולה לו כיס וצווארו, בקיצור גורם לו שיהיה מוכן לחס, אז לא כלום, ומעמידו בפתח בית זונו, מה יעשה הבן שלא יחטא? אני משה רבינו. כשמשה רבינו אמר אלוהי זהב, אגב, איך רשי יכול להגיע למדרש כזה? הרי רשי מדרש לפשוטו של מקרא. כי רשי דייק שמשה רבינו שינה את התואר של העגל. ורשי רצה ללמד אותנו שמשה רבינו רוצה עכשיו לחפר בעד החטא. ואיך הוא יחפר בעד החטא? הוא יראה שזה המצב הסוציו-אקונומי שהילד הזה גדל, זה המצב החברתי, הוא גדל בפתח בית זונות, שמו לו זהב על הצוואר, ולא הוא, זה המצב שהוא גדל בו. ומי גדל אותו במצב הזה? אתה הוא. עכשיו, לא אתה הוא במובן, ריבונו של עולם, יצרת אותנו עם יצר הרע. לא, זה סיפור אחר לגמרי. כאן אני רוצה שנבין את הנקודה הבסיסית. מה זה אתה הוא שהשפעת להם זהב? זה היה ויכוח ישן בין הקדוש ברוך הוא למשה. שם ישראל יוצא ממצרים, וכאן אני רוצה שנקלוט נקודה שאולי לפעמים אנחנו לא שמים לב אליה מספיק. הוא עובר תהליך שכשאנחנו לומדים את הסיפור הזה תמיד, ואני מתקרב פה לפסח, אנחנו מאבטים את ההיסטוריה. הוא עובר תהליך מנטלי נוראי מבחינת המצב הנפשי שלו. בליל יציאת מצרים, בליל היציאה, פונה הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו, ואומר לו, דבר נא באוזני העם, ושאלה אישה מעת שכנתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. עברית אחרת, כל יהודי שיוצא ממצרים, הוא יהודי שנשאר שם אחד מחמישה, היה משועבד לחלוטין. אתמול היה אבן. היה נראה כמו שנראים אחרי עבודת פרך של כל כך הרבה זמן. אנחנו יודעים מה זה. נדמה לנו שאנחנו יודעים מה זה. ראינו את זה. יש מי שראו את זה ממש. תוך 10 דקות, כל אחד הופך להיות עשיר ממש. הוא היה עבד לפני 10 דקות. כל אחד יוצא עשיר. חז"ל אומרים, למה דבר נא באוזני העם? אמר לו משה, ריבונו של עולם, משל למי שנמצא בבית סוהר ואומרים לו תצא החוצה, ואומרים אבל תתעכב 2 דקות, אולי אנחנו ניתן לך מתנות. אל תצא ממתנות, אני רוצה לצאת. אני תמיד הבנתי את זה, תן לי כבר לצאת, היום אני מבין את זה אחרת לגמרי. אמר לו משה, ריבונו של עולם, זה מסוכן. אי אפשר פתאום להעניק להם זהב. הם יוצאים ממצרים, שם עושים טוב לב. עובר בדיוק שבוע, עד שכולם רואים את מצרים מטר שפת הים. בלי להבין כלום, תנסו אתם לנתח מה הפירוש של עם ישראל, שיוצא רק 20% ממנו, שעכשיו זוכה בשלל של הצבא הגדול ביותר בעולם, שכולו פרוס לפניו על החוף. אני יודע שזה הורס את הציור של עם נבדים מסכן שהולך כמו בדואים במדבר. צר לי להרוס את הציור. אחרי קריאת ים סוף מסתובב עם של מולטי מיליונרים, שלפני שבוע היו עבדים נרצעים, ותוך שבוע הם עשירים, עשירים, עשירים. ביניהם היו בעלי קשרים יותר טובים, ואז הם היו יכולים להיות עשירים כמו קורח, והיו בעלי קשרים קצת פחות טובים, ואז מסכנים, היה להם כל אחד רק זהב של כמה טנקים. חז"ל אומרים במדרש שיצאו ממצרים כל אחד עם 90 חמורים נושאים זהב וטוב מצרים. נשמע גוזמה? אני מוכן להתחייב שכשתעשו בדיקה, יוצאים 60 ריבו מגיל 20 ומעלה. תחשבו רגע על כל צבא מצרים. צבא מצרים זה צבא ארצות הברית וצבא רוסיה יחד. על כל צבא מצרים, על כל חילו, נופל שלל, עם כל הכבוד, לעם קטן. רק על המצב הזה טכני צריך לחשוב. פתאום הם משופעים זהב. אומר לו משה ריבונו של עולם, לא, זה לא טוב. כשרואה משה את מה שקורה שם בחוף, מה הפסוק הבא? וישא משה את ישראל מים סוף. לא כתוב ויאמר השם למשה, תזיז אותם מפה כי הם לוקחים זהב, מהר תוציא אותם, זה לא יפה. זה משה עשה מיוזמתו. משה לא יכול לראות את זה. כמו שהוא התחמם בלילה שם ביציאת מצרים, ריבונו של עולם, לא צריך. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, דבר נא. וחז"ל אומרים במדרש יפהפה, משה רבינו, אתה מאבד את העיקר, אני ככה סיכמתי עם אברהם אבינו. לברית בין הבתרים היה לנו סיכום. הסיכום היה שגר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, אבל אני סיימתי במשפט חשוב, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מה אתה חושב שזה רכוש גדול? איזה תרמיל עם כמה סנדוויצ'ים ששמתם אתם? איזה סנדוויצ'ים? מצות. רכוש גדול זה רכוש גדול. עכשיו צריך לתפוס טוב. משה רבינו נבהל מזה וצריך להבין מה המגמה של הקדוש ברוך הוא. משה רבינו עוסק ברוחניות של העם. לכן כל כך חשוב לו גם לצרף את הערב רב. גרים רוצים להידבק. הוא שר יחד עם כל בני ישראל את שירת הים. הכל מצוין. אבל פתאום התרחש משהו בעם. באותו הרגע שהעמים שומעים ומתרגשים, ועם ישראל גודל למדרגות רוחניות הכי גבוהות שהיו, באותה השנייה גם התרחש עוד דבר, בו זמנית. עם הדבר המדהים הזה, עם האופוריה הגדולה הזאת, שהעם מדבר אוטוטו על זה שהוא נכנס לירושלים. נכון? לשבטך פעלת, מקדש השם כוננו ידיך. עם ישראל מקריאת ים סוף, אלמלא הוא חוצה בעגל, הוא הולך עוד רגע להיכנס לארץ. המלאק מופיע באמצע ומפריע. עוד מעט תבינו למה, כי זה בעוד יוק אותו עניין. באותו הרגע, עם ישראל מתחיל להתעסק בזהב. זה לא מקרי. למה הוא הולך להיכנס לארץ? כדי להקים שם פקולטה לפילוסופיה? את זה הוא היה יכול לעשות במצרים. עם ישראל הבין טוב מאוד מה זו גלות. הוא עכשיו מבין מה תפקידו. תפקידו הוא לא להקים עכשיו איזה סדנה, סמינריון לרעיונות גאוליים כלליים. הוא ראה מה זו ממלכה מושחתת. והוא צריך להקים עכשיו ממלכת כהנים. ממלכה לא מקימים עם רעיונות. ממלכה מקימים עם הרבה הרבה זהב. עם הרבה סוס ורחם. אבל זה מסוכן. ועכשיו עם ישראל הגיע לירושלים, כמעט כבר, העולם כולו בציפייה אדירה, כל העולם משוכנע שזהו, הנה הגאולה הגיעה. ופתאום 20 שנה אחר כך מתברר שבו זמנית שהוא הגיע אל הקודש עצמו, הוא בעצם התחיל את כל הוויכוחים על הזהב. וזה בכלל לא סופר. כי אז הוא התחיל להתעסק עם הזהב, שברמה הגדולה איתו אפשר להקים את הארץ. אפשר להקים את המדינה איתו. זה נכון. אם נדע איך מטפלים בזהב, נלמד את הכל. אבל כיוון שהוא לא ידע איך מטפלים בזהב, או ידע, אבל לא כולם, אז בשלב מסוים הוא בא ואומר את האמירה הבאה, והיא כל כך פשוטה. הוא בכלל לא טועה. הם מוציאים את מזמי הזהב מאוזניהם. וכשהם רואים שמשה לא מגיע, הם אומרים דבר שאני חושב שכל אחד מאיתנו אומר את הלכם. אלה אלוהיך אשר העלוך מארץ מצרים. לא שחושבים שהעגל הזה, אם זה היה העגל הם היו אומרים זה אלוהיך. הם אומרים השתנתה אווירה. יש הרבה זהב. מעכשיו אנחנו בני חורים. אנחנו יצאנו ממצרים. עכשיו יש אלוהות אחרת בעולם. נעבוד את הקודש ברוך הוא, אבל הזהב יכול קצת לשגע אותי. גם הוא אלוהים. אלה אלוהיך אשר העלוך מארץ מצרים, זה מזמי הזהב שהם פרקו מאוזניהם, כל גרם פה זה אלוהיך. ועכשיו כשיש להם זהב, פתאום משהו מתרחש בעולם. הם צריכים להחליט בין הזהב לבין הקדוש ברוך הוא. הם היו כל כך רוחניים, הם היו כל כך דבוקים, ועכשיו נוצרה סתימה. אולי אכפרה בעד חטאתכם. איך נוצרה סתימה? כי הם נמשכו למטה. אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, אתה יודע למה הם נמשכו למטה? אתה כועס עליי על הערב רב? אני אמרתי לך שהם לא יהיו מסוגלים לקבל את הזהב. ועם הזהב הזה הם יגיעו לעגל. הרב קוק כותב למטה במקור 10 פסקה קטנה שכשמעניקים בה היא עולם 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 ענק ומלואו. היא נשמעת משונה, אבל היא פשט כל המקראות כולם, היא פשוטה לחלוטין. לולי חטא העגל, כותב הרב קוק, לולי חטא העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם. כי שם השם המקרא עליהם, על ישראל, היה מעורר בהם, באומות, את יראת הרוממות. ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. תגידו קבלה. אבל קודם כל פשוט. לולי חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות. מי אמר את זה לרב קוק? מי אמר את זה? הפסיקים בשירת הים. הם יוצאו ממצרים. אז מה כתוב על האומות יושבות ארץ ישראל? בבקשה. כתוב שיושבי כנען עמוגו. כתוב שיושבי פלשת. תפסו תמחים. כתוב שאלופי אדום רעדו. כתוב שאלי מואב המתינו להם. אתם שמים לב שזה כל אלה שהם נפגשו בעוד 40 שנה? כלומר, הם הגיעו כבר לירושלים, טכנית הם עוד לא היו שם, אבל העולם כולו שמע מה זה שישראל חוזרים וניצחו את מצרים. ועכשיו העולם מצפה לראות את היהודי שעליו הוא שמע תמיד. את היהודי שפרעו לא נתן לו להתבטא בעולם, והעולם מחכה לגאולה שלו. הסיפור של יציאת ישראל ממצרים צריך עכשיו להיות גאולה אוניברסלית. הם לא הולכים להקים מקדש לעצמם בלבד, הם הולכים להקים בית תפילה לכל העמים. ואז הם מתחילים לזוז. אבל יש להם זהב. הזהב מכביד קצת, אבל הם מתגברים. ועוד קצת, והם מתגברים. ואז בא המלך ובודק האם הוא יתחיל קצת להרער להם את הקודש ברוך הוא, ויגיד להם לנסותם לאמור, יש השם בקרבנו עם עין. בוא נראה, הזהב שאיתו אתם הולכים להקים את ממלכת כהנים, אני חוזר ואומר עוד פעם, אין זה תפקידכם להיות צוות של כהנים שמרצים בעולם. לא צריך אתכם בשביל זה, זה מזירים בעולם. לכן אני על כורחכם דורש שיהיה לכם זהב. הרבה זהב. כדי שתלמדו את העולם מה זו ממלכה שיש בה רכוש, אבל שהיא כל כולה כהונה גדולה. אם זה היה קורה, לא היה צריך משכן בכלל,
כי לא היה מדבר בכלל. כי לא היה מקום שבו השם אשרה את שכינתו במשכן, אלא היה מוקם מיד בית המקדש שאנחנו הולכים לקרוא לו השלישי. זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו לא לשם, אלא דרך שם לכל המקום אשר הזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ואז העולם היה מכיר את ישראל בכוחם המיוחד שלהם. אבל אחרי 40 יום שמשה לא ירד, והדומיננטיות של הזהב התגברה, ולא היה מי שיתעל את ענייני הזהב, מה קרה? עם ישראל התחיל להתפאר בזהב שלו. אם הוא מתפאר בזהב שלו, 100%. אבל אז הוא נכנס למגרש לא הביתי, אלא הוא מתחיל לשחק במגרש חוץ. כי זהב יש גם לכנען וליושבי פלשת ולאלופי אדום ולאלי מואב. אתם רוצים זהב? קדימה, זהב מול זהב. אבל יש לנו המון יותר מכם, יש לנו עוצמה וצבא חזק והרבה זהב. יש צבא קצת פחות חזק וקצת פחות זהב, יכול להתהפך מחרותיים. אבל אתם איבדתם את הייחוד שלכם. אתם באים להילחם איתנו בזהב. עם זהב קדימה. לולי חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם. כי שם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהם את יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, כי מהי מלחמה? מלחמה היא למי יש יותר סוף ברכב. וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. כי מה זה ימות המשיח? רק דבר אחד זה ימות המשיח. לא יישא גוי אל גוי חרב. לא ילמדו עוד מלחמה. מה יקרה אז? כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. נו, ולמי יהיה תפקיד שם? למי שעכשיו הלכו לו זהב. אגב, זה התרחש בדיוק אותו דבר, מיד אחרי פרשת פרה אדומה. וזה תראי כלל. מתי הפעם הבאה שזה התרחש? התרחש בעוד 40 שנה. רומו של רבינו אל מלך אדום, דיברנו על זה פעם, אבל בהקשר אחר. עכשיו תראו איך זה הולך יחד. רומו של רבינו אל מלך אדום, ויאמר לו, אני רוצה לעבור דרך אדום. זוכרים את אדום? שאלופי אדום, שהרגע דיברנו עליהם, שבשירת הים שרו, רקדו. יכול להיות שמלך אדום, שאליו פנה משה, היה אז ילד קטן, יכול להיות שהוא כבר היה איש מבוגר, יכול להיות שזה כבר היה דור חדש. כבר אדומיים חדשים. לא משנה כל כך. משה רבנו פנה אל מלך אדום ונותן לו נאום נפלא. והוא אומר לו שיצאנו ממצרים, והוא פונה אליו ואומר לו בביטוי מדהים, זה הפנייה הדיפלומטית הראשונה של משה אחרי 40 שנה, הגוי הראשון שהוא מבקש לעבור דרכו. הוא חושב שהכל ילך מהר, ירוץ. התעכבנו בגלל חטא העגל, התעכבנו בגלל חטא המרגלים, די נגמר. חטפנו את העונש של חטא המרגלים, דור חדש, שנת ה-40. פונה משה רבנו אל מלך אדום ואומר לו, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את התלאה אשר מצאתנו, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. הוא מזכיר לו כל הזמן את זה שהתפללנו והתפללנו, ידע כדי שבור הוא ענה לנו, ממש אגדה של פסח שם, הוא חוזר שם על אותם ביטויים. וישמע השם את קולנו, יופי. הוא מסיים את הנאום ומלך אדום עונה לו במילה, לא תעבור בי, אין בחרב. איך זה להתפטר? אנחנו כל כך כועסים, זה כל כך לא פייר, הרי התחייב משה רבינו לא לנטות שדה וחרם, לא לנטות ימין ושמאל, הוא התחייב שהכל יהיה טוב, למה הם לא אוהבים אותנו האדומים, למה הגויים שונאים אותנו? אומר רש"י, אמר לו מלך אדום למשה, אתה כל כך הרבה מדבר על זה שצעקתם והתפללתם, אתה בא אליי באומנות שקיבלת מאבותיך של הכל כל יעקב, אני בא אליך באומנות שקיבלתי מאבותיי. הידיים ידי עשיו. לא מספיק. הזכרנו פעם. שם הרב חרלף זכר תדיקי ואחר. הפרשה שקדמה למלך אדום היא פרשת מי מריבה והסלע. משה רבינו מצטווה לדבר אל הסלע. לדבר אל הסלע. הוא מצטווה לדבר אל הסלע ושהסלע ייתן את מימיו. כולנו זוכרים את זה. אומר רש"י, מה היה החטא הגדול של משה רבינו שבגללו הוא לא יכול להיכנס לארץ? שהוא יקע את הסלע. המים יצאו, הוא יקע. שואל הרמב"ן, נו, אני גם אם הייתי מקסל, לא היו יוצאים מים. גם זה לא רע. מה זה לא נס? מה, הוא לא הראה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא? חוץ מזה, שואל הרמב"ן, אני בכלל לא מבין אותך רש"י. הרי אמר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את המטה והקהל את העידה. ודיברתם אל הסלע והוצאת להם סל מן המים ביניהם. אז בשביל מה אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את המטה? סתם, כדי שהוא יחזיק אותו וזה יפריע לו. הרי אמר לו, קח את המטה, אז מן הסתם צריך להשתמש בו, כמו שהוא השתמש בו פעם. הוא נטע את המטה על הים, והוא נטע את המטה ליד פרעה, והוא עשה את המטה נחש, הכל הוא עשה עם המטה. מה קרה? וזה הוא עשים. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, משה רבינו, אתם הולכים להיכנס לארץ, אני אסביר לך מה רוצה ממכם העולם כשאתם נכנסים לארץ. אתם לא הולכים להיכנס לארץ כדי שתהיה עוד מדינה בעולם. יש מספיק. אתם הולכים להיכנס לארץ כדי להקים ממלכת כהנים, שכחת, עברו 40 שנה. ממלכת כהנים היא ממלכה שבה אתה תגלה מהו כוחו של האדם בעולם כשהוא עובד את השם. אתה עכשיו תדבר אל הסלע ותראה שאם העולם ידע לדבר, אז הכל כל יעקב וכלי התקשורת וכלי הנשק וכלי החיבור הכי גדול בעולם. אתה תלמד מהו כוחו של האדם המדבר. למה קח את המטה? קח את המטה. תעמוד לפני כל עם ישראל ותגיד להם, אתם רואים את המטה? זה מעכשיו לא בשימוש. מעכשיו אנחנו הולכים להיכנס לארץ ואנחנו חוזרים לגן עדן. אבל מה עשה משה? לקח את המטה ועיקה. מיד אחרי שהוא עיקה הוא פונה אל מלך אדום ואומר לו, אתה יודע מה הכוח שלי? הדיבור. אומר למלך אדום, מה אתה חושב שאני בפרשת מי מריבה לא הייתי? הכוח שלך זה הדיבור? היה. אז למה הקיטע? אתם מבינים למה משה רבנו לא יכול להכניס את ישראל לארץ? כי אם ישראל הולכים להיכנס לארץ בשיטת המכות, עדיף יהושע. אין לך שום עדיפות על יהושע בזה. פעם כשהיה צריך לטפל בעמלק, אז אתה ישבת על הגבעה והרמת את ידיך והורדת. ואת יהושע שלחת לפי חרב. אבל אם אתה התבלבלת ועכשיו אתה גם עוסק בחרם, אז אחר כבוד תפנה את מקומך ותתן את זה ליהושע, הוא יכבוש את הארץ הרבה יותר טוב ממך. מה היה בדיוק לפני פרשת מי מריבה? פרשת פרה אדומה ממנו. ואף אחד שם לא מבין מה עושה פרה אדומה שם, כי זה בכלל לא קשור, כי הרי פרשת פרה אדומה ניתנה לישראל בתחילת המדבר, כשהם הקימו את המשכן. אז מה היא מחפשת בפרק שלפני מי מריבה ומלך אדום? הנה בדיוק ההסבר. אתה יודע למה לא תצליחו להיכנס לארץ בצורה הגדולה? בגלל מה שעשית במי מריבה. אתה יודע מה גרם למי מריבה? אותו הדבר שקרה בעגל. כי מה קרה בעגל? הזהב עלה לכם לראש. העוצמה, הכוח. העוצמה הזאת גרמה לכם לא לחדש לעולם את הייחוד שלכם. ואני לא מבטר לכם, כי התפקיד שלכם הוא להקים עוצמה של ענווה. להקים מדינה עם זהב, אבל להכניס לתוך הזהב הזה את ארון העדות. אתה מסוגל? טוב. אתה לא מסוגל? אז בואו נלמד אותך מה עושים. המשכן אומרים חז"ל, בא כדי לתקן את חטא העגל. שאלנו, אבל אין קטגור מעשה סנגור. בדיוק הפוך. מה קרה בחטא העגל? לא הבנתם שזהב לא עולה לראש. אז בואו תראו. ככל שכלי הקודש במקדש קדוש יותר, יש בו יותר זהב. כי כל מה שמתרחש במשכן הוא בעצם תלכו 40 שנה עם הרעיון שאפשר לחיות עם זהב ולהכניס לתוכו את לוחות העדים. אם הייתי רוצה לומר לכם שזהב זה לא חשוב, לא הייתי משפיע לכם זהב. זהב זה חשוב. אבל הזהב הזה צריך להיות הכלי לארון. והכי הרבה זהב יהיה איפה? בחתן ובקלה, בקרובים, בילד ובילדה שנמצאים מעל ארון העדות. אתם זוכרים איך היינו נראים לפני שחטאתם בעגל? והייתם אל משה מתי? כחלותו, ככלה שהיא עריבה על בעלה. בואו 40 שנה מתרגל לראות חתן וכלה את הקדוש ברוך הוא ואת כנסת ישראל. ואת הכל מדבר אליו מבין הקרובים. ואתם תהיו חייבים להתרגל לעשות את דין הזה. וכל אימת שהדומיננטיות של זהב תעלה ותשכח או תשכח את המציאות הרוחנית שהזהב נועד להיות הכלי שלה, אז האומות יושבות ארץ ישראל יתגברו עליכם, כי יש להם זהב לא פחות טוב מכן, או אולי כן פחות טוב מכן, אבל אתם כבר לא במגרש הביתי שלכם. במגרש חוץ יש כללים אחרים. יכול להיות שתנצחו. יכול להיות שתפסידו. נצח ישראל לא ישקר. כי נצח ישראל זה לא עבר. אתם? יכול להיות שתפסידו. כי אתם עכשיו הולכים זהב מול זהב. לולי חטא העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם, כי שם השם הנקרא עליהם, היה נראה ברור. למה פרה אדומה היא הפרה שמקנחת את הצועה של בנה? כשנגיע לפרשת פרה ננסה לנתח בפעם הראשונה את מה שאי אפשר להבין. איך מתגברים על הטומאה הכי גדולה? מה זה בעצם טומאה? טומאה זה סתימה. טומאה זה אופן. ונתמייתם בם ונתמתם בם. יש חידלון של חיים נוצרת טומאה. לכן המוות עצמו, אדם מת, זה אביא הזאת הטומאה. חיה מתה, זה כבר שלב קצת פחות, אבל זה אב הטומאה. טיפת זרע שהולכת לאיבוד, גם זאת טומאה. שהיו פה חיים, שנגדעו. שרה זה טומאה, זיבה זה טומאה. דם שלא מאפשר רבייה זה טומאה. כשיש חידלון של חיים נוצרת טומאה. זה נורמלי, זה האדם. אבל בעולם שבו אין חידלון של חיים, ממתי יש כלל שלפני לידה מופיע דם? אחרי כנדם, אחרי שחתנו, רק אז נקבע שבעצם תרדי בנו. התומעה, האותן, הסתימה, היא בסופו של דבר, בסופו של דבר, תוצאה של איזשהו עגל שיש בי. אנה חטא העם הזה חטאה גדולה. אלמלא חטא העגל, היינו חוזרים לגן עדן שממנו יצאנו בגלל החטא הראשון. את החטא הראשון ארגן הנחש שהציע לנו להעלות את החשק לעץ לראש. ואלמלא הוא, היינו נשארים שם בגן עדן. והנחש הבא הוא העגל שמגיע אלינו בדיוק בכניסה הבאה לגן עדן. והנחש הבא הוא נחש המחושת שמגיע אלינו בדיוק אחרי שאנחנו לא מצליחים לדבר עם מלך אדום. כי הכניסה לארץ ישראל השלימה, המלאה, החזקה, הזאת שבה אתה מגלה את הייחודיות שלך ביסוד, מה שקראנו המגרש הביתי שלך, מתמסמסת, שאתה פתאום משתמש בכלים אחרים. ולכן אין לך דור שאין בו מפירעון אותו אבון. ולכן כהן גדול כשהוא נכנס פנימה ביום הכיפורים, הוא בא לבצע בדיוק את מה שעושה הפרה האדומה. הפרה האדומה התמימה באה לבטא מה קורה מהאזוב והתולה. זוכרים מה שרשי אמר על הערב? הגבעת את עצמך, תנמיך את עצמך, כמו אזוב, כמו תולה. זה נראה דרשה סתם. חשי לא מביא דרשה סתם. אתה רוצה להבין את חטא העגל? עשו להם אלוהי זהב. איך הם עשו אלוהי זהב? מה, זהב שהיה להם. הקדוש ברוך הוא אומר, משה רבינו, אתה השם. זה מרתק, שמשה רבינו ייתן את התוכחה בספר דברים, בפרשת עקב, ולא יחזור על המילים אלוהי זהב. כי כשהוא בא להגיד את התוכחה לעם, אז הוא אומר להם, אתם לא בסדר, בזה ובזה ובזה. כשיפתח את ספר דברים, אז יהיה כתוב אלה הדברים אשר דיבר משה, ויוזכרו המקומות שם, ודי זהב. ודי זהב אומר רשי, אין שום מקום כזה במדבר. אומר רשי, יותר מדי זהב. יותר מדי זהב. אלה הדברים אשר דיבר משה, והולכו בערבה, ודי זהב. למה אנחנו מסתובבים פה 40 שנה? בגלל הזהב הזה. רק נסיים בשני המשפטים האחרונים שהרב קוק מסיים, ובזה נעמוד. רק החטא גרם, ונתאחר הדבר אלפי שנים. למה נתאחר הדבר אלפי שנים? חטא העגל. זה הופך את חטא העגל לכל כך רלוונטי, לכל כך מציאותי, וכל כך לא סיפור על עם שנפל בעבודה זרה, וכל כך סיפור על עם שמקים מדינה ויש לו פתאום זהב אדיר אחרי הנפילות הכי גדולות, שצריך לדעת לחיות עם שני הדברים, ונופל. ויש לו דרך אחת לעלות. משה רבינו לא רק מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה מאוד חשוב. מה הוא עושה לפני שמתפלל לקדוש ברוך הוא? דבר אחד הוא עושה. תפילי תלות. הוא מקים בעולם שבט לוי. כל הזכויות שמורות למשה רבינו בחטא העגל, זה לא היה לפני כן. הוא מייצר בעולם דבר כזה שנקרא מי להשם אליי. כי הוא מבין שאם הולכים להקים מדינה, מדינה תעסוק בזהב. צריך קבוצה של אנשים שלא תוכל לעסוק בזהב גם אם היא תהיה. אסור לה. לא תקבל נחלות. זה לא היה כתוב לפני כן. בכלל, אז הוא לוקח את הקדושה מהבחורות ונותן אותה ללוויים. יש לו קופי רייט על הרעיון. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לעשות את זה. הוא יוצר שבט, אבל לא שבט של אליטיסטים שמרצים על הרעיונות של הזהב ודי זהב ורעיונות הרוח בישראל. צריך להבין מי זה שבט לוי. שבט לוי, נכון, גם עובדים בבית המקדש, נכון, גם שרים, גם שוערים. אבל בזמנם הפנוי הם גם גרים בערי מקלט, ושם זה לא בדיוק איכות דיור אידיאלית. גם אם זה איכות דיור, זה לא תמיד איכות סביבה. והם אלה שהצטרכו לגור עם הרוצחים בשגגה של ערי המקלט, שם יהיו הלוויים גרים. שאתם חייבים להבין, אתם העובדים הסוציאליים בעל כורחכם של העם הזה. בחטא העגל מבין משה שלפני שהוא הולך עכשיו לחפר בעד העם, הוא צריך קודם כל ליצור את האלטרנטיבה. והאלטרנטיבה היא ליצור מדינה שהולכת להתעסק בזהב, אבל היא חייבת שבט לוי שלא עוסק בזהב. ובמרכז המשכן יעמדו הלוויים. מהם יהיו כהנים, מהם יהיה כהן גדול. יהיה כהן גדול, יהיו כהנים שיתבשו בגדי זהב, יהיה משכן מלא זהב וכסף ונחושת, והם יהיו היחידים שיהיה אסור להם לעסוק בזהב, הם לא יקימו נחלה משלהם. זה לא נוצר כשהקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה. זה נוצר פה, בחטא העגל, כהבנה של איך אנחנו ממשיכים להוביל עם שלא יפול בעגל. רק נסיים את הדברים של הרב. רק החטא גרם, כותב הרב קוק, ונתאחר הדבר אלפי שנים. בכל מסיבות העולם, הינן אחוזות, מסיבות העולם, הנסיבות שממשיכות, הינן אחוזות זו בזו כדי בסופו של דבר להביא את אור השם בעולם. מדין אתה הרב קוק כותב את זה, הוא כותב את זה, באמצע מלחמת העולם הראשון. ומניינם ב-1915-16. באמצע מלחמת העולם הראשונה, באירופה, שם כותב הרב קוק את המשפטים האלה. לולי חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות. המלחמה לא הייתה לארץ ישראל, אבל הוא רואה איך כל מסיבות העולם בעצם, שימו לב לזמן שבו זה נכתב, לפני 85 שנה, מובילות בסופו של דבר להביא את אור השם בעולם. ומה יקרה אז? חטא העגל יימחה לגמרי. וממילא כל רואיהם יכירום כי הם זרע בירך השם. מה יהיה אז? והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה. ונועם השם יוחש בכל לבב, לענג רוח ולעבל נשמה, ולכל בהם תחיה נפש כל חי. ערב טוב. רק שנייה אחת לפני שאני מסיים, הודעה. ביום שני הבא, השיעור כרגיל, ביום שני שאחריו, ביום שני שאחריו, תחילת חודש ניסן, ביום שני שאחריו לא יתקיים שיעור, אני מחויב עם תלמידי להיות, אז לא יתקיים את שיעור, ככה שהשיעור האחרון לפני פסח יתקיים בשבוע הבא, עלינו לטובה. אני מביא על עוד שבועיים רק. ערב טוב, שבוע טוב.